יש מחצית שנייה על היסודות שאנחנו צריכים להניח לשמונה. והמחצית הזאת מסתכלת על איך אנחנו נוהגים להגיב כשקוראים לנו דברים. איך הטבע האנושי שלנו, איך אנחנו נוהגים להגיב. מה קורה אם אנחנו לא זוכרים שהכל הד, או אם אנחנו לא יודעים שהכל הד? איך אנחנו מגיבים כשאנחנו לא יודעים שזה הד? אז בא שיר לא יפה, מה אני עושה? בהרצאות שגשם מייקל ולמה קריסטי עשו כאן, הם נתנו את הדוגמה של סוחר היהלומים, אתם זוכרים? בואו נשתמש לרגע בדוגמה הזאת. אז סיפור של סוחר יהלומים, שבא הגברת לקנות יהלום, והסוחר מציג לה יהלום אחד שיש לו, וזה יהלום גדול, והוא אומר, והמחיר טוב, ואני אתן לך הנחה, והוא גדול, והוא מבריק, והוא חתוך יפה וזה, אבל מה, הוא קצת צהבה, לא נורא. אומרת, לא, אני לא רוצה צהוב. אז אין שום בעיה, הנה, יש לי פה יהלום לבן לגמרי. קצת יותר קטן, אבל לבן, לבן, רק מה, יש לו איזה קטן קטן, קטן, בקושי מבחינים, יש לו איזה קטן שחור בפנים. אז את יכולה לבחור. צהוב גדול, או לבן קטן, אבל עם קטן. זה או זה, צהוב או לבן. אז הוא מכניס אותה לדילמה, הוא צריך לבחור עכשיו. ומרוב שהוא מבלבל אותה עם הבחירה, היא שוכחת שיש לה אופציה שלישית. לא לקחת אף אחד מהם, היא רוצה יהלום טוב. היא לא חייבת לבחור בין שתי אפשרויות. הקטע הזה שבו אנחנו נכנסים לדילמה, זה או זה, זה המצב שבו אנחנו נמצאים אם אנחנו לא זוכרים את האפקט של ההד. אם אנחנו לא מבינים שכל מה שאני פוגשת זה הד. ואז אני אומרת, אוי, זה קרה. הוא אמר, היא אמרה, הם עשו. עכשיו מה אני עושה? אני הולכת להגיד להם, אני הולכת להתגרש מהם, אני הולכת להתפייס איתם. מה מתאים עכשיו לעשות? מה אני אעשה עכשיו בתגובה? כבר הפסדתי את המערכה. ברגע שנכנסתי לפה, הפסדתי את המערכה על האושר המרבי. הפסדתי את הדרך, אני כבר לא בדרך. למה? כי אני נכנסת עכשיו לתוך מקום שבו אני צריכה להחליט בין שני דברים שאף אחד מהם לא טוב. ללכת ולהגיד להם מי הם, ומה הם עשו לי, ומה הם אמרו לי, ולמה זה לא בסדר מה שהם עשו לי ואמרו לי, האם זה משנה, האם זה עובד? כמה מכם ניסו לעשות את זה? אולי הם עשו כן כן עם הראש, אולי זה עבר לזמן מה? עובר זמן, והמצב עוד פעם חוזר על עצמו. כאילו שלא דיברנו, על איך עצמו נסכמנו, נכון? עוד פעם חוזר על עצמו. למה זה חוזר על עצמו? כי הסיבה העמוקה לא השתנתה. הסיבה הקרמית, למה הדבר הזה חוזר אליי, אני עדיין שרה את השיר הזה. אז ההד ממשיך לחזור אליי, כי זה לא בא מהם. זה בא ממני. זה לא בא מהם. האפשרות השנייה, לשתוק, לא להגיב ולרתוח בפנים אותו דבר. לא פתרתי את הבעיה. אנחנו אומרים שיש תמיד אפשרות שלישית. יש תמיד אפשרות שלישית. וזה הולכת על הטוב ביותר, והיא לא באופציות האלה שאנחנו באופן נורמלי, רגיל, מורגלים ללכת לבחירות האלה. מה אני עושה עכשיו? כל פעם שאתם נמצאים במצב רוח אומלל, או דיכאוני, או כל פעם שאתם נמצאים במצב הזה שאתם לא יודעים מה לעשות, ללכת ככה או ככה, זה אינדיקציה ששכחתם את אפקט ההד, או לא הבנתם אותו, או לא הפנמתם אותו. זה אינדיקציה שאתם לא בכיוון. למה? אנחנו אומרים שהכל ההד הזה, זה הכל קרמה, זה הכל משהו שאני זרעתי וחוזר אליי. קרמה לוקח לזמן להפשיל. יש את הפער הזה של ההפשלה. אין שום דבר שאני יכולה לעשות בהווה שמשפיע על הקרמה הזו. בהווה, אם היא מפשילה, מישהו צורח עליי, מישהו לא מתנהג איתי יפה, זה הד שחזר אליי. מה שאני עושה עכשיו, זורע זרעים להד הבא שיחזור, ויקח לו את הפער הקרמי שלו, את הזמן הפשלה שלו. אני לא יכולה להשפיע בהווה על ההווה. לא יכולה, זה מאוחר מדי. זה כבר קרה. ההד כבר חזר אליי. אני לא יכולה להחזיר אותו בחזרה להר. אני לא יכולה, זה כבר קרה. זה חסר תקווה. אז מה אני אעשה? מה אני אעשה אם אני מבינה את זה? מישהו צורח עליי. אני אגיד לו למה הוא לא צודק, או שאני אשתוק ואני אבליג וחכה לפעם הבאה. מה אני אעשה? לא זה ולא זה. תביני שאם הוא צורח עלייך, זה בגלל שאת צרחת על אנשים בעבר. אז אל תזרעי עוד זרעים כאלה, בוודאי לא לצרוח עליו, אבל לא לשבת ולרתוח בפנים. להתחיל לזרוע זרעים הפוכים. בדיוק להפסיק את מה שלא נעים לי. אומרים אצלנו, אסנו עליך, אל תעשה לך זכה, נכון? אז איך, אני אפילו לפעמים לא יודעת מה אני צריכה להפסיק. אז הם באים ומדגימים לי, הם נותנים לי הד. הנה, זה מה שצריכה להפסיק. בדיוק, בדיוק זה מה שחוזר עליך, את זה את צריכה להפסיק. את זה את צריכה לשנות. והבעיה שלנו שיש לנו עיוורון בתודעה שלנו. אצלנו אומרים עיניים להם ולא יראו, נכון? יש לנו עיניים, אנחנו לא רואים. אנחנו לא רואים את הסיבתיות העמוקה שמניעה את העולם הזה. ואז אנחנו נופלים לתוך המלכודת של סוחר היהלומים. זה או זה, זה או זה. איך להגיד? מה אני צריכה לעשות כאן? נתקס את צד, נכנס את מועצת המנהלים, איך נגיב לטקטיקה הזאת? מה נעשה עם זה? זה לא שם הפתרון. לא שם הפתרון. יש תמיד את הדרך השלישית, והיא מתוך ההבנה של אפקט ההד. תמיד הדרך שעובדת חייבת לטפל בסיבות האמיתיות העמוקות למה שקורה. והם אף פעם לא שם. הם אף פעם לא שם, הם תמיד פה. הם תמיד פה. אז מה לעשות? להסביר להם או לא להסביר להם? זה לא משנה. תתחילי עכשיו את לייצר את השירים שאת רוצה לשמוע. אז אין לנו איזה שיטה בטוחה, איזה שיטה שתמיד עובדת, למנוע אי נעימויות בהווה. זה אין, אין. אני לא יכולה למכור לכם כזה דבר, כי אין לי כזה דבר. כי זה לגמרי תלוי מה אתם עשיתם בעבר. זה מה שיחזור אליכם. אז אין לי שום עצה איך מחר תצאו מפה והכל יהיה נפלא. זה אין. אני לא יודעת לעשות את זה, והבודה לא יכול לעשות את זה. כל מה שמורים יכולים לעשות זה ללמד אותנו את העקרונות האלה כדי שאנחנו נתחיל לזרוע את הזרעים שלנו. שאנחנו נהיה הגננים שזורים את הזרעים שלנו. וזה איך שהלימוד הזה הולך. הלימוד הזה מלמד אותנו איך לזרוע את הזרעים כדי שהזוגיות תגשים את כל המטרות הנפלאות שאנחנו רוצים ממנה. אז מה הדרך שעובדת? מה הדרך השלישית להיפטר מאדם לא נעים או מאדם כועס או מאדם שפוגע? מה הדרך? להפסיק לעשות את הדברים האלה בעצמי, ולעשות את ההפך בעצמי. לעשות את ההפך. וככל שאנחנו יכולים להפנים יותר את הלימוד הזה, ולתרגל אותו, וצריך לתרגל את זה במדיטציה, כי כשמגיע, איך אומרים, כשאדם מבחן, כן, אנחנו נשכח. אנחנו נשכח. יש לנו כבר נטיות, הרגלים מושרשים עמוק עמוק של תגובה. ואם לא נתרגל את זה היטב במדיטציה, התגובה הרגישה לנו תקפוץ ואחר כך נצטער. אז אלה נושאים להרבה מדיטציה, הרבה מדיטציה. תיקחו לכם רבע שעה ביום, תשבו על הכרית, תחשבו על האפקט של ההד ואיך הוא ישים בחיים שלכם. על האפקט של המלכודת של הסוחר יהלומים ואיך זה ישים בחיים שלכם. ותמיד יש לנו הסברים, תמיד יש לנו הסברים. אוקיי, הבוס בא, הוא לא מבסוט, לא עשיתי את העבודה בזמן. בסדר, אבל הוא לא נתן לי מספיק זמן, הוא נתן לי רבע שעה, זו עבודה של שעתיים. הכעס שלו לא קשור למה שקרה עכשיו. אם הוא בא וצורח עליי עכשיו, אין לזה קשר לכמה זמן היה לי לעשות את העבודה עכשיו. זה הכל בא בגלל שאני בעבר צרחתי על אחרים. יש פער זמן. אנחנו מתבלבלים, כי אנחנו חושבים זה בא אחרי זה. אני ניסיתי לעשות את העבודה, ועכשיו הוא בא וצרח עליי. הוא בטח צורח כי אני לא... לא, זה מה שמבלבל אותנו. זה העיוורון שלנו. זה אמנם בא אחד אחרי השני, אבל אין קשר של סיבתיות ביניהם. הסיבתיות היא הרבה יותר עמוקה, והיא נסתרת. והסיבה קרתה הרבה יותר מוקדם כשאני צרחתי על אחרים. אם אני עשיתי כמיטב יכולתי להשלים את הג'וב, ובאמת לא היה לי מספיק זמן, אני שם הייתי וצילמתי את עצמי, עושה כמיטב יכולתי. זה יחזור אליי. זה יחזור אליי בצורה שאחרים בעתיד ינסו כמיטב יכולתם לעזור לי, כשאני אצטרך. כי אני ניסיתי לעזור לבוס שלי כמיטב יכולתי. בין אם הצלחתי, בין אם לא הצלחתי. גם הייתה לי הכוונה, התאורה, לעשות את זה כמיטב יכולתי, יחזור אליי, הקרמה הזאת תחזור אליי, אבל ייקח זמן. ומה שחוזר עכשיו, מיד אחרי זה, זה קטע מסרט אחר. הקשר של הזמן הוא לא הקשר הסיבתי. אם נסתכל עכשיו על הרגע הזה שלנו יחד כאן, כולכם באתם לכאן, מה הביא אתכם לכאן? אתם יכולים להגיד, ראיתי מודעה, נכנסתי לאוטו, הנעתי את האוטו והגעתי. Well, ראיתם מודעה, נכנסתם לאוטו, הנעתם את האוטו והגעתם. כל זה קרה בפרק זמן של מה? שעות, ימים? זה לא הסיבה הקרמית שהביאה אתכם לכאן. זה לא הסיבה העמוקה שהביאה אתכם לכאן. איך אנחנו יודעים את זה? יש אנשים שקראו את המודעה והם לא כאן. יש אנשים שלא קראו את המודעה והם כאן. יש אנשים שנכנסו לאוטו והאוטו לא הצליח להגיע לכאן. ויש אנשים שאין להם אוטו והגיעו לכאן. אוקיי? יש כאלה? הסיבות שהביאו אתכם לכאן הן הרבה יותר עמוקות. הן הרבה יותר עמוקות. יש בכם הרבה חסד שמביא אתכם לחפש את הדברים האלה ולשמוע אותם. ומפגיש אתכם עם הלימוד הזה. הידע הרוחני תמיד מחפש את הסיבה העמוקה, את הסיבה הקרמית. והיא תמיד קשורה במה אתם עושים. היא תמיד בידכם. ומה שיפה זה שהסיבות האמיתיות הן תמיד עובדות. כי הסיבות לכאורה, אלה שאנחנו חושבים שזה הסיבה, לפעמים עובדות, לפעמים לא. לפעמים אתם מניעים את האוטו והוא מניע, ולפעמים אתם מנסים להניע והוא לא מניע. Okay? לפעמים אתם מתכוונים לבוא ויוצא לכם לבוא, ולפעמים אתם מתכוונים לבוא ולא יוצא לכם לבוא. ויש אנשים שלא התכוונו לבוא ושינו את התכניות והם כן באו. ויש כאלה להפך, שהתכוונו לבוא ונכנס מה שאתם לבוא. כי הסיבה שאתם פה היא לא במה שנראה שקרה לפני זמן קצר או במה שנראה לכם. היא יותר עמוקה. ומכיוון שהסיבות האמיתיות הן תמיד עובדות, בניגוד לסיבות לכאורה שלפעמים עובדות, לפעמים לא, לפעמים האוטומני, לפעמים לא, אם אתם מבינים איך לעבוד עם הסיבתיות האמיתית, אתם יכולים לעצור, להפסיק, לחסל את כל מה שאתם לא רוצים בחיים שלכם. ואתם יכולים לייצר לחלוטין את כל מה שאתם רוצים בחיים שלכם, ועוד הרבה יותר, שאתם אפילו לא יודעים לנסח לעצמכם אפילו במילים. עכשיו אם נחזור רגע למערכות יחסים, השתלשלות הרגילה במערכות יחסים, גם אם מתחילים ממערכת יחסים שהיא מושלמת, שהיא פרפקט, גם אם היא ממשיכה להיות פרפקט, מי שמצליח, באופן נורמלי רגיל, אנחנו נאלץ לאבד את בני הזוג. במוקדם או במאוחר, אנחנו מאבדים אותם. המוות יפריד בינינו. אנחנו נאלץ לעזוב את העולם הזה לבדנו. בצורה הנשגבת ביותר, הגבוהה ביותר של הלימוד הזה, זה לא חייב להיות ככה. זה לא נכון שנגזר עלינו בעיקרה מעל כל האנשים שאנחנו אוהבים. זה בא מהעיוורון הזה הרוחני שדיברנו עליו, שאנחנו לא מבינים איך העולם הזה עובד, את הסיבתיות העמוקה של דברים. וזה בא מזה שאנחנו מגיבים לדברים כאילו שאני יכולה להשפיע עליהם ברגע ההווה, ואני לא. אני לא יכולה להשפיע על ההווה, רק על העתיד. ואם אנחנו באמת נלמד להשתמש בעיקרון של ההד, ונלמד לעבוד עם סיבות אמיתיות, אין דבר שהוא לא בכוחנו לעשות. כולל האסון האולטימטיבי הזה של להיאלץ להיות נקראים מעל כל אהובנו, כל האנשים שאנחנו אוהבים. אנחנו יכולים להישאר איתם לנצח, ולא סכנים לנצח, אלא באושר מדהים לנצח. אז על זה נדבר קצת יותר מאוחר. נעבור להתחייבות הראשונה. אז הנוסח המלא של ההתחייבות הראשונה זה יונפה קונטו מיניאצ'ו. כתוב לכם רק חלק מזה, כתוב יונצ'ו בכתיב הזה המוזר. ומתורגם מה? סימנים הפוכים. למה הפוכים? נתחיל לדבר על למה הפוכים ואחר כך נדבר על סימנים. נתחיל מהמילה הפוכים. פה זה מתייחס לשאלה למה זה ואיך זה שאנחנו מתחילים מערכות יחסים ומתחילות בצורה מדהימה. אנחנו מאוהבים עד לשיגעון זה בזה ומוכנים לעשות הכל בשבילם והכל יחד איתם ולהיות איתם, ואז לאט לאט במשך השנים היחסים האלה מתנבנים, מתבלים, ומגיע אצל חלק מאיתנו למקום שכל מה שאנחנו רוצים זה להיפרד מהאנשים האלה. איך זה? למה זה קורה? למה זה מתחיל כל כך נפלא והולך ומאבד מקסמו ומכוחו ומסתיים הרבה פעמים ברע? למה זה? כמו שאמרנו, זאת נטייה אנושית מאוד רגילה, להיכנס לספירלה הזאת שמושכת למטה, להיכנס לספירלה לא טובה, למסלול לא טוב. וזה כולל את מערכות היחסים שלנו, זה לא רק מוגבל למערכות יחסים, אבל זה כולל. מתחילים מאוד טוב, ובגלל הנטייה הזאת שיש לנו, אנחנו כל הזמן יוצרים את הסיבות לקלקל את זה, לבלות את זה. אנחנו אפילו לא יודעים איך, אנחנו לא מתכוונים לקלקל, אבל בגלל העיוורון שלנו והבורות שלנו, אנחנו מייצרים קרמה לא טובה. אנחנו לא יודעים איך להמשיך את מה שטוב בחיינו, אם יש משהו טוב בחיינו, איך להמשיך את זה, שזה ימשיך להיות טוב, ולהפך שזה ילך וישתפר ויעלה למעלה, במקום זה זה הולך כך. אנחנו לא יודעים איך לשמור על המצב הזה, שבו אנחנו מאוהבים עד לשיגעון אחד בשני. אז הנדר הזה, או ההתחייבות הזאת, נותנת לנו את המפתח לשאלה הזאת. אנחנו לא אשמים שזה קורה. זה קורה לרובנו, וזה לא אשמתנו. זה גם לא אשמת בן או בת הזו. זה לא אשמתנו וזה לא אשמתם. זה התגובות האינסטינקטיביות שלנו כבני אדם. ואנחנו צריכים ללמוד איך לפעול הפוך. זה הצד של ההפוך כאן. איך לפעול בצורה הפוכה שהופכת את הספירלה. לעשות הפוך ממה שהיינו עושים באופן רגיל, כי מה שאנחנו עושים באופן רגיל מוריד אותנו למטה, שוחק את היחסים. אני אתן לכם דוגמה. נאמר שאתם מנסים להתרכז לעשות איזושהי עבודה, זה יכול להיות ישים לגביכם, יכול להיות שלא. אתם מנסים להתרכז באיזו משימה, באיזו עבודה, יושבים על יד המחשב, אתם צריכים ריכוז, בא בן או בת הזוג שלכם ומפריעים לכם. כל רגע יש להם משהו, צריכים אתכם, כל רגע מפריעים לכם. מה תעשו עכשיו? מה נעשה עכשיו? נסגור את הדלת, נגיד להם שישתקו, נצעק עליהם, נבליג, ננסה להתעלם, מה נעשה עכשיו? זה היה לא מצוב והיה לא עם הכתר. אם מבינים את אפקט ההד, מה נעשה? אם זה בא אליי, זה בגלל שאני לא נתתי לאחרים להתרכז בעבודה שלהם. זה יכול להיות בן זוגי, וזה יכול להיות במצבים אחרים. מה אני עכשיו צריכה לעשות? אני צריכה להקפיד במיוחד לכבד את הריכוז של אחרים, לא להפריע לאחרים בעבודה שלהם כשהם מרוכזים. להפך, לא רק לא להפריע, לעזור להם ליצור תנאים בשבילם. אולי הם צריכים מקום שקט, אולי הם צריכה לשמן את הצירים של הדלת. לחפש דרכים באופן אקטיבי לעשות את ההפך. בא אליי משהו, אני צריכה באופן אקטיבי לעשות את ההפך. אז זה דוגמה של הצד ההפוך פה. וזה אומר בשבילי לעצור לפני שאני מגיבה. עוד פעם הפריעו לי, עוד פעם... תמיד מפריעים, תמיד... לפני שאני אכנס את התגובה הזאת, אני צריכה רגע, רגע אחד של שפיות בתודעה שלי, לזכור את האפקט ולעצור לפני שאני מייצר את התגובה ששוחקת את מערכת היחסים. איך אני אצליח לעשות את זה? איך אני אצליח לתפוס את עצמי רגע לפני? לא תצליחו אם לא תעשו את המדיטציה הזאת. לא תצליחו. כי ההרגלים יגברו עליכם. אנחנו כבר מורגלים מאז ומתמיד להגיב כמו שאנחנו מגיבים. דברים ששוחקים את החיים שלנו ואת מערכות היחסים שלנו. אז צריך לשמוע את זה הרבה, ללמוד את זה הרבה, לעשות הרבה מדיטציה לזה. וגם במצב חי, כשזה קורה, קשה לתפוס את עצמנו. אני צריכה להיות מאוד מודעת כדי לתפוס את עצמי. אבל זה הרבה יותר קל על הקרית, כשאתם יושבים בשקט, ואתם חוזרים על הסצנריו בראש שלכם, ואתם לא באינטראקציה עם אף אחד, אתם ביניכם לבין עצמכם, הרבה יותר קל אז לתרגל. איך עשיתי בעבר, ואיך אני אצטרך לעשות, וליצור את הזרעים האלה שכשזה יקרה בפועל, שיהיה לי את השנייה הזאת, ואת השלוש שניות האלה של שפיות לפני שאני מתפוצצת, לפני שאני עושה את הדבר הרגיל ששוחק. וצריך לזכור פה שלא תמיד מצליחים. אל תצפו להצלחה מסחרת ביום הראשון. זה לוקח הרבה זמן לשנות הרגילים, הרבה מאוד זמן, והבנה מאוד עמוקה. ולמעשה להביא לשינוי עמוק, דורש חריש מאוד עמוק. אם ניסיתם ולא הצלחתם, אל תשפטו את עצמכם. זאת מלחמה ארוכה. אבל אפילו השנייה אחת של היסוס, לפני שהתפרצתם, רגע אחד ניסיתם לא להתפרץ, ואז הם המשיכו להפריע, ואז התפרצתם. השנייה הזאת זורעת זרעים. השנייה הזאת מאפשרת את השנייה הבאה, והיא מאפשרת את הפעם הבאה שיהיו שתי שניות. בפעם שלישית שלוש שניות, ובסופו של דבר תנצחו את הדפוס הזה שממרר את חייכם. וזה בידיכם לגמרי, זה לא קשור אליהם. כי הם הד, הם הד. רק אתם יכולים לייצר את הסיבות ההפוכות. הזרעים האלה שאתם שותלים במאמץ לשנות את הזרם הזה, הם מאוד חזקים. כי אחד החוקים של קרמה שדיברנו על זה בהזדמנות בעבר, זה שהיא תמיד מתגברת. התוצאה היא תמיד יותר גדולה מהסיבה. אז אם אני ניסיתי עכשיו שנייה אחת להתאפק, זה מאפשר הרבה יותר בעתיד. וזה יתחיל לחזור אליי די מהר. אם אתם עושים את זה באופן עקבי, גם אם נכשלתם, גם אם בסופו של דבר התאפקתם זמן מה ובסופו של דבר התפוצצתם, זה זורע את הזרע ליכולת שלכם להמשיך, והתוצאות לא יאחרו לבוא. ייקח להם קצת זמן. יהיה עוד תקופה שאולי אנשים ימשיכו לעשות את אותו הדבר איתכם, למרות שאתם כבר עושים משהו אחר, או מנסים לעשות משהו אחר. תנו לזה קצת זמן, אל תוותרו, תמשיכו. תבינו שהד לוקח לו זמן לחזור, ותמשיכו לזרוע את הזרעים. תמשיכו לזרוע את הזרעים. ההפוכים, לעשות את ההפך ממה שאנחנו מורגלים לעשות. אז כאילו אתם מפסידים מערכה אחת, אתם מפסידים שתי מערכות, אם אתם לא מבטרים, בסופו של דבר אתם תנצחו במלחמה. וזה יכול לקחת הרבה מערכות. וזה ייקח הרבה מערכות. זה לא עניין קטן לייצר עושר. לא עניין קטן, אם זה יקר כבר כולנו היינו בגן עדן. לא עניין קטן. זה דורש מאמץ, זה דורש נחישות. אבל הנחישות תבוא אם אתם מבינים את העיקרון. את העיקרון של ההד. שכל מה שחוזר, חוזר ממה שאתם עושים. אם אתם מבינים את זה ומסוגלים לחרות את זה בתודעה שלכם מספיק עמוק, שזה יהיה לכם זמין ברגעים קשים, ברגעי מבחן, המציאות תתחיל להשתנות. החיים שלכם יתחילו להשתנות, יהיו פחות ופחות מהדברים הלא רצויים במערכות היחסים שלכם ובחיים שלכם בכלל. נעבור לחלק השני, וזה הסימנים. אז המילה הסימנים כאן, בכלל הראשון הזה, היא קשורה לקטע של למצוא בני זוג רוחניים, איך למצוא אותם. אז איך אנחנו בדרך כלל מוצאים בני זוג? אנחנו רואים מישהו, מבחינים במישהו, פוגשים מישהו, ומשהו מסב את תשומת ליבנו, אנחנו מתחילים לשים לב אליהם, אנחנו מתחילים להתעניין בהם. משהו מושך אותנו לשם, או מסקרן אותנו שם. פה זה קשור למנהג עתיק, ברגע שאנחנו פוגשים את האדם הזה, יש מערכת תקשורת נסתרת ועמוקה יותר מאשר הראייה הרגילה שלנו. איך אנחנו יודעים מי יהיה בן זוג או בת זוג רוחניים בשבילנו? איך אנחנו יכולים לדעת דברים כאלה? אז יש פה תקשורת שהיא גבוהה יותר, שהיא שמימית אם תרצו, היא רוחנית, והיא מתנהלת כל הזמן בין אנשים, רק אין לנו עיניים להבחין בה, אבל היא ישנה כל הזמן, אנחנו טובלים בה כל הזמן. היא לא מדוברת, היא לא נאמרת, זה לא דברים שנאמרים, וזה בעצם שפה של סימנים, ולרוב הם יראו לנו לגמרי נאיבים או סתמיים, אנחנו לא יודעים לקרוא אותם, אבל יש שפה שלמה של סימנים. אז אם אתם יושבים ופוגשים מישהו כזה שנראה לכם אולי הוא או היא יהיו בן או בת הזוג שלכם הרוחניים, אתם יכולים לנסות באופן מכוון ליצור איזה שפת סימנים ולראות איך הם מגיבים. כי אתם יושבים בארומה ומישהו בזווית העין נראה לכם, אתם יושבים עם המחשב ואתם עושים מדי פעם איזה תנועה. משהו שיכול להיות סתמי לשאר העולם ותראו אם הם מגיבים. ואתם לא צריכים להגיד שום דבר. תראו אם חוזר אליכם איזה הד, איזה סימן. ואני סתם זורקת דוגמה, אבל זה יכול להיות כל דבר, לא אכנס יותר. אבל תנסו להיכנס קצת למישור גבוה יותר של קומוניקציה, ולראות מה חוזר אליכם. ואני לא יודעת מה זה הסימן הזה בשבילכם. אולי איזה אות מסוימת, איזה מילה מסוימת, איזה תגובה מסוימת. אם אתם קצת מחוברים למישור הרוחני, ברמה הזאת יהיה איזה סימן שיבוא אליכם. אבל אתם צריכים להיות מאוד קשובים לשם, מאוד קשובים, וכדי שזה יקרה כמובן צריכה להיות הקרמה הנכונה. מאיפה היא תבוא? הרבה חסד, הרבה חסד. אנחנו נדבר אז איך מוצאים בני זוג רוחניים. הרבה חסד. הם צריכים להיות על דרך שרוצה לעשות טוב בעולם. ואז הקרמה הזאת תביא לכם את החוכמה הזאת של הסימנים. ותוכלו לתקשר שם. יש עוד חלק. פה כתוב לכם יון וכתוב צ'ו. יש את החלק של הצ'ו. אני חושבת שאני אעשה את זה אחרי ההפסקה. לפני שאנחנו נצא להפסקה, יש כאן בינינו כמה אנשים שלומדים את הדברים האלה כבר הרבה זמן, ומיישמים את הדברים האלה בחייהם, וראו תוצאות בחייהם, וחייהם השתנו. וכתוצאה מכך, הם החליטו ללמד את הדברים האלה לאחרים, כי הם ראו כמה ברכה זה הביא לחיים שלהם, והם רוצים לאפשר את זה לאחרים. או שהם מלמדים אנשים אחרים, או שהם מאפשרים לטיצ'ינג האלה לקרות. האנשים האלה נמצאים כאן, והייתי רוצה כל אחד מכם שמאפשר את הטיצ'ינג האלה, שהוא תלמיד או עוזר לנו באיזושהי צורה שתקומו, תקומו בבקשה, כדי שאנשים שרוצים לדבר יותר יוכלו לגשת אליכם בהפסקה, ואם יש שאלות, אם יש רצון לברר פרטים. כן, אז יש שם את לירן ורעות ואינה ויובל ונומי ולאה כאן ואורית ודורית ודודו ושוקי ומרי ורויטל ויעל ורון ואבי ועמית שמה וסקוט, מי שרוצה באנגלית. תקשו אליהם בהפסקה, תתעניינו מה זה עשה בחיים שלהם, איך אתם יכולים להתחבר ללימוד הזה אם זה מעניין אתכם להתחבר אליו. תשתמשו בהם. אם אתם רוצים לדבר איתי בהפסקה, אתם מוזמנים גם, כן.